טוב, היום בעזרת האל נסיים את שני הפסוקים שאנחנו עוסקים בהם כבר הרבה זמן. ברומים פרק י', שני הפסוקים הראשונים, רק אני אסדר לי את זה רגע אחד. שני הפסוקים הראשונים, אני אקרא אותם ונמשיך הלאה. אחי, אומר פולוס, חפץ לבבי ותפילתי לאלוהים בעד ישראל אשר יבשהו. כמה פולוס מייחל לישועת עמנו ישראל. כי מעיד אני אליהם שיש להם קנאה לאלוהים, אך לא בדעת. הוא אומר את זה כל כך בתמציתיות, אמת כל כך חזקה. קנאה לאלוהים, אהבה לאלוהים, רצון לעשות את רצונו, אבל לא בדעת הנכונה, בצורה מעוותת, עוד כפי שנראה ערב בפירוט רב ביותר. אני רוצה רק להזכיר לכולנו, בטח יודעים את זה, מי שלמד היסטוריה יודע שבמשך הדורות, גם מאז פולוס והלאה, היו יהודים ברחבי העולם שבאמת, תמיד, באמת הייתה להם קנאה לאלוהים, לשמור את מצוותיו, לנסות לשמור את מצוות התורה בכל מחיר. ובטח שמעתם מקרים שבמקומות שונים בעולם, כשרדפו את עמנו, היו מקרים שאילצו יהודים לאכול בשר חזיר, בניגוד לאמונתם, או לחלל שבת, דברים נוספים, והם לא הסכימו. והזהירו אותם, אם אתם לא תעשו מה שאומרים לכם, אתם תהרגו, יהרגו אתכם. והיו יהודים בפירוש נאמנים לאלוהים, זאת עובדה, יש דוגמאות, אפשר למצוא, שהיו מוכנים למסור את חייהם, למות על קידוש שם אלוהים, ולא להתכחש לאמונתם, זאת עובדה. ולפני שהוציאו אותם להורג, אתם בטח יודעים, הם נהגו לומר את הפסוק הבא, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, והוציאו אותם להורג. אם זאת לא קנאה לאלוהים, אני לא יודע מה זה קנאה לאלוהים. אדם מוכן למסור את חייו ולקדש של שמיים, זה באמת הפסגה. היו כאלה, ואין ספק שיש כאלה גם בימינו. אז בוא נאמר שכתוב כאן, לא בדעת, ברור לכולנו שמדובר על חלק קטן מעמנו ישראל, בעבר, בהווה ולהבנתי גם בעתיד, חלק קטן. אני עכשיו חשבתי ערב יותר להרחיב בנושא הזה. תנסו להתרכז, יש לי הרבה חומר להעביר לכם הערב, ותנסו להבין בצורה יותר מעמיקה מה העיוותים הרוחניים החמורים ביותר שיש לעמנו ישראל. אני אומר לכם בשפה פשוטה, זה בלתי נתפס. כראש שאני עצמי בדקתי את הנושא הזה במשך שנים, אני לא מגזים שהוקיתי בהלם על גודל החשיכה הרוחנית, ואני אומר את זה בצער רב, לא בשמחה, שיש בעמנו ישראל. אני מאוד התלבטתי מה להעביר הערב. אני כבר מקדים ואומר, אני אתן לכם טיפה בים, או ליתר דיוק, טיפה באוקיינוס, שנקרא יהדות. עוד ברור לכם שמתקופת פולוס עד ימינו, ב-2000 שנה, עוד נוספו המון המון דברים שלא היו בזמן פולוס. זה יגיע למעמדים לא יתוארו, ותנסו לעקוב להבין מה קורה היום ביהדות, כן, החרדית, אלה שמאמנים באלוהים. אני אתחיל עם שבת. אתם יודעים ששבת נחשבת מצווה מאוד מאוד חשובה עבור עמנו ישראל. תשימו לב כמה דברים מעניינים. אפשר להגיד ללא הפרזה, ללא הגזמה, כי יותר משעם ישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על עם ישראל. עניין, אה? אז אם אנשים מפסיקים לשמור שבת, השבת תפסיק לשמור עליהם. מה זה השטויות האלה? השבת שומר, יכולה לשמור על מישהו? רק אלוהים יכול לשמור, אבל תשימו לב מה הם אומרים, מעוותים לגמרי. שבת זה מצווה שאלוהים נתן, אנחנו שומרים אותה. היא יכולה לשמור על מישהו, אבל הם ככה מאמינים. בנוסף לכך, הם טוענים שכל מי ששומר את השבת, הקדוש ברוך הוא אלוהים, מוחל, סולח לו על כל האבונות שלו. כלומר, אתם יודעים, יש המון חטאים שנושאים. אם אתה מקפיד לשמור שבת, אתה מסודר, כל החטאים שלך נסלחים. בסדר? שימו לב מה הדת היהודית אומרת. כל מה שאני מביא לכם דברים בדוקים ואמינים לחלוטין, תאמינו לי. יש מושג מעניין, גוי של שבת. יהודי דתי אסור לו לעשות המון המון מלאכות בשבת. דן הזכיר לאחרונה 39 מלאכות ואבות מלאכה והלאה. המון דברים בשבת שאסור לעשות, זה חילול שבת. אז יש מושג נקרא גוי של שבת. שמעתם על זה אולי? אני אסביר על זה בקיצור. אתם תנסו להבין כמה היהודים מתחכמים. הם חושבים את עצמם לחכמים. הם קובעים כל מיני נהלים והלכות, ואחרי זה מוצאים דרכים להפר אותם. פשוט מדהים. אני אתן לכם כמה דוגמאות. מה זה גוי של שבת? זה גוי שהתפקיד שלו להקל על יהודי בכך שהוא עושה מלאכות האסורות על יהודי בשבת. אוקיי, ליהודי אסור, אז גוי יכול לעשות דברים שליהודי אסור. לפי ההלכה היהודית, אסור לאדם יהודי מעל גיל 3 לעשות פעולות מסוימות בשבת. האיסורים האלה לא חלים על הגויים, להם מותר לעשות, ליהודי אסור. התורה ואחרי זה ההלכה אוסרים על יהודי להשיג גוי בשבת. אסור. מתוך תפיסה שגם לגוי אסור לעבוד בשבת והוא צריך לנוח. מגיע לו מנוחה, מופיע בתורה מי שיודע. אז מה פתאום שהוא יעבוד? יהודי ינוח. אבל למרות זאת, הלכה לא אוסרת על יהודי ליהנות מהמלאכה של גוי בשבת. היא לא אוסרת. אם הגוי מבצע את הפעולה מרצונו החופשי, אם גוי מוכן לעשות איזו עבודה בשבת, הוא רוצה, אין בעיה. מה דעתכם, האם היהודים ישלמו לו אחר כך מה שהוא עשה בשבת? טוב שאין לכם תשובה מהירה, אתם תראו את התשובה. הפתח הזה, שימש הרבה יהודים בקהילות שונות, אפשר להגיע להבנה עם גוי שחי בין יהודים, שביום השבת הוא יבוא ביוזמתו לבתי היהודים, ויעשה פעולות נחוצות בלי שביקשו ממנו באופן מפורש. הוא יעשה דברים. משהו יתקלקל, חייב תיקון מיידי, הוא יעשה את זה, כן. תשימו לב, היהודים גומלים לו כסף, הם משלמים. אבל מה? בצורה כזאת שלא יראה כאילו הוא ביצע את הפעולות תמורת גמול. הם משלמים לו בסתר. לא נעים להראות לפני כולם ששילמו לו עבודה בשבת, זה לא מתאים. למרות שאלוהים יודע ורואה את הכל, אבל... טוב, עכשיו אני אשאל אתכם קצת שאלות קשות הערב. האם יהודי שנמצא בשבת בחברה של גוי, הוא רשאי לבקש ממנו לבצע עבורו פעולה שאסורה על יהודים בשבת? מותר לו או אסור לו לבקש? שאלה טובה. אסור לו. ברור שאסור לו. מה, הוא יגרום לו לעשות כאילו חילול במקום היהודי? התשובה היא אסורה. הכל אגב, אני אומר לכם שהדברים להם מוגדרים בשלמות. מה מותר, מה אסור? עד פרטי הפרט. אסור לבקש. כי בקשה מפורשת, אולי ייצור את הרושם, כאילו שגוי עובד עבור היהודי בשבת. ולפי ההלכה זה אסור. אז יש כאן בעיה. אתם מבינים מה הבעיה? בעיה רצינית. אני שואל ככה. אז איך זה ייתכן שיהודי יקבל עזרה מגוי בשבת אם אסור לו לבקש את זה? אז איך הוא יקבל את העזרה? קשה לכם לנחש, אני מניח שלא תצליחו. מה? לא מדויק, חצי תשובה.
אם הגוי חם לו בחדר, הוא עושה לדביק מזגן, אם הוא בחדר שלך, אז מותר לו.
אתה בכיוון. יפה, נועם, אני רואה שמתמודד. רואים שהוא לומד בבר אילן, אוניברסיטה דתית. כן, יש שם המון התחכמויות. בואו תראו, איזה פטנטים יש ליהודים לפתור כל בעיה. פשוט לא יהיה תואר. שימו לב את החוכמה היהודית בהתגלמותה. הנה. לדליק אור, לחבות אור, זה עבודה בשבת, אסור לעשות פעולה כזאת. מה פתאום, זה מלאכה לפי הדת היהודית. אז מה עושים? היהודי יכול לרמוז, לתת רמז, לא לבקש תדליק את האור או תחבא, זה אסור, חס וחלילה. לרמוז לגוי שהפעולה הזאת נחוצה, ברמז. זה בסדר. אם הוא יושב בחוות גוי, בחדר חשוך, מתחיל נהיה יום שישי בערב, השבת נכנסה, מתחיל להיות חושך. מה עושים? ולא להישאר בחושך כל השבת. הוא יכול לרמוז או להעיר בעדינות לאותו גוי, תשמע, עכשיו מתחיל להיות חשוך, לא נעים להיות בחדר, נכון? הגוי צריך להבין את הרמז ולהדיק את האור. ואז אין שום בעיה. לא היה שום חילול שבת. מה אתם אומרים? הרעיון יפה, נכון? לדוגמה, עם ילד, האם מותר לרמוז לילד בשבת לחבות את האור? ילד קטן, עד גיל 3, כי קשה לישון בלילה עם אור, זה ברור. מה עושים? תראו, זה יופי פטנט. אסור לרמוז לילד קטן לחבות האור בשבת. מדובר על ילד יהודי כמובן. אסור. אז מה עושים? מה, תשען כל הזמן עם אור בלילה? זה לא נעים, זה מפריע. תראו איזה פטנט. אתם רואים את הילד רחוק מהמתג, מה עושים? עצמתם מה עושים? מדובר על ילד קטן, לוקחים כיסא, שמים ליד המתג, ולא אומרים שום דבר. הילד מבין, כבר לא טיפש, בן 3, 4, אני יודע, הוא מבין שהוא צריך לעלות על הכיסא, ולחבות את המתג, ואז אין שום בעיה, הבעיה נפטרה. אבל אסור לבקש, גם אסור לרמוז לו. העיקר שהוא חיבה את האור. אגב, הם די מתורגלים בזה, ככה הם חיים. תראו איזה תחכום, לא לחלל שבת מבחינתם. זה, אני לא יודע אם נגיד, זה פשוט מעציב לומר את הדברים האלה. זאת החוכמה היהודית. אני רוצה להתקדם על הטיפה. גם אחד הפטנטים שיהודים עושים, אמרתי, פשוט מדהים. עשיית פעולה שלא כדרכה נקראת בהלכה שינוי. לעשות דבר בשינוי. זה אחד העקרונות שלהם לגבי שבת. חלק מהעצבות שאדם עובר איסור מדאורייטה, דאורייטה זה מאלוהים, דרבנן זה מהרבנים. איסור שאלוהים אוסר משהו. אם הוא עושה את הדבר הזה בשינוי, תאב תראו, הוא פטור מעונש, הוא בסדר. למרות שאלוהים אוסר לעשות את זה. בואו תדוגמאות. לפי היהדות, אני חוזר, אסור לכתוב בשבת. אגב, מותר ללמוד בשבת, אבל אסור לכתוב. אבל, אם אדם רגיל לכתוב ביד ימין, ובשבת הוא יכתוב ביד שמאל, זה נקרא שינוי. אין בה, הוא מסודר, אין שום בעיה, זה לא חילול שבת. הוא עשה שינוי. אני חייב לך, לפני המון שנים, היה לי קטנוע, והחלקתי על הכביש ושברתי את יד ימין שלי, הייתי מורה אז, וחודש וחצי לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לכתוב ללוח ביד שמאל, אני אומר לכם, זה היה סיוט. לא הייתה לי ברירה, כי הייתי חייב לכתוב ללוח, אז ברור לכולנו שלכתוב ביד שמאל זה לא נעים, בסדר, אתה כותב, העיקר שאתה לא מחלל שבת, מה זה משנה? בשום מקום לא כתוב שאסור לכתוב ביד שמאל. זה שינוי. אתה מסודר. לדוגמה, הרבה במקום יד ימין, יד שמאל, מותר עם המרפק לעשות כל מיני דברים שאפשר לעשות, בפה, אל תשאלו, אפשר לצייר בפה. זה לא ביד, מה, אז אין בעיה. אפשר לפתוח סתימה בשבת. תראו לכם סתימה בשבת, והמים עולים וכל הבית מוצב. מה, זה משהו היום ונורא. אז אסור לך לבוא, אתה רגיל לפתוח את הסתימה עם יד ימין, אל תקח את יד שמאל ותפתח, ואז אין שום בעיה. אתה לא חילל את השבת. לגזור סיפוניים אסור בשבת. אבל עם מספריים אסור, עם השיניים מותר. אז אם אתה כוסס עם השיניים, לא חיללת את השבת. עכשיו, אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות, בטח אתם מכירים את זה. תראו, אתם ביהדות יש מושג שנקרא, עשה לך רב. הזכרתי את זה לפני שבועיים. כלומר, כל שאלה, כל התלבטות, תפנה לרב, הוא ייתן לך תשובה. ואני אומר לכם, מדובר פרטי פרטים עד הדברים הקטנים ביותר שאתם לא מעלים על דעתכם. לא יהיה תואר. כל בעיה יש לה פתרון, לפי ההלכה היהודית. עכשיו, לגבי חיתוך נייר תואלה בשבת, האם מותר או אסור, מה דעתכם? ברור שאסור, מה זה? הם אומרים, למה זה איסור קורע בשבת? החליטו שלקרוע זה מלאכה בשבת. טוב, אז יש כאן בעיה, תמיד יש בעיות, בואו נתגבר עליהן. רק במקרה ששכחת לחתוך נייר טואלט, יודעים שאגב הם חותכים את זה לחתיכות קטנות משלו, שמים בשירותים לפני השבת, אז אין בעיה. אבל אם שכחת, אפשר להקל לחתוך נייר טואלט על גם הרפק. תנסו לחתוך נייר טואלט, בוא נהם תצליחו. אבל זה מותר. זה שינוי. שימו לב, במקום שאפשר להשיג גוי, עדיף לומר לו ברמז, לא כתבת את זה, לקרוא את הנייר בדרך שינוי. שיקרא, אבל שוב בצורה שונה. אולי זה יותר לא הרבה של לחתוך עם המרפק. עכשיו, כאן תשימו לב, שמתי בצבע אדום, ראה שאלות ותשובות, בידות יש אין ספור ראשי תיבות. יביע עומר חלק ת' חלק אור החיים, סימן קוף ח', עוד קפה, אל תתעמקו בזה. ובספר אורחות שבת חלק א', פרק י' סעיף ב'. מה אני רוצה להגיד לכם? תראו, אני בשנים האחרונות אספתי המון 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 דוגמאות כאלה. שולחים לרב שאלה, והוא נותן תשובה, ותמיד הוא מוסיף מקורות כמו צבע אדום. אני אומר לכם, לכל שאלה דפתח, יש מקורות מגדולי חכמי ישראל, שבדקו את כל האפשרויות שאתה מעלה על הדעת. לתת לכל שאלה פתרון לפי ההלכה היהודית. אגב, זה לא נגמר. זה אוקיינוס של דברים. לכן אני כאן לא אתן לכם את המקורות, חבל הזמן, זה ים. אני רק אסביר בקצרה את הרעיונות. לדוגמה, אני אמשיך מה שאמרנו מקודם. האם מותר לחתור בשבת נייר טואלט מגליל בשינוי ובשעת הדחק? שאלה מנה, בוא תראו מה התשובה. בשעת הדחק גדולה, אני מצטט איך שהתשובה של הרב, זה לא הסגנון שלי. אכן מותר לקרוא בשינוי, ועדיף לא לחתור במקום הסימון. כאן לא כדאי. מוגזם, מה פתאום לחתור שם? זה שינוי. והם לוקחים את זה במלוא הרצינות, תבינו, אנחנו אולי קצת צוחקים, הם באמת לוקחים ברצינות. לא לחתור במקום שרגיל, במקום אחר. האם מותר ללקוט זבוב בשבת? שאלה, זה אחד שלא שיפנו לרב, כן או לא? נו, תגידו לי, ברור שאסור. אני לא אגיד לכם מה הסמכתאות שלהם, אל תשאלו. לכל זה יש הסבר כמובן, אסור כמובן. הנה ילד, רוצה לנפח בלון לשבת, קורה. להרשות לו, כן או לא? בואו נראה מה התשובה. אסור לנפח בלון גומי בשבת בפעם הראשונה. תראו איזה תשובות מתוחכמות. אם ניפחו אותו פעם אחת לפני השבת, נניח יום חמישי או שישי, מותר לנפח אותו פעם שנייה בשבת. תראו איזה תשובה מדויקת. בתנאי שהילד ייזהר לקשור את פי הבלון, לא לקשור עם הגומיה שלו, אלא בעזרת גומיה רגילה. לא את הבלון עצמו, אז זה בסדר. וצריך להקפיד על הדבר הזה. זאת ההלכה היהודית. אישה אחת הייתה לה בעיה, בלילה בין שישי לשבת, בטעות לחצתי תוך כדי שינה על מתג אור שנמצא צמוד למיטה. בחדר ישנו בעלי, אני ותינוקת. הסלון גם כן היה מואר. מה עלינו לעשות? היא בטעות לחצה למתג, נהיה אור. עכשיו, מה קורה? ברור שלא נוכל לחזור לישון באור. צהוב וחזק באמצע הלילה. גם התינוקת עלולה להתעורר, לבכות לו, לרדם. סיפור הסתבכו לגמרי. היא בטעות לחצה אל המתג, נדלק האור באמצע הלילה. הם כולם בבעיה עכשיו. מה לעשות? אין איזה שאלות שמפנים לרב. בטעות. אסור לחבות את האור אלא על ידי הגוי. אני לא מבין איך בשתיים בלילה אתה יכול ללכת לחפש בשכונה. אגב, הם יודעים איפה הגויים. מה?
ולרמוז לו.
כן, ולרמוז לו, אולי לצלצל לו ברמז. אסור להגיד לו, שמע, בוא תחבט. אסור לעשות. איך עושים? אני לא יודע. אני אומר שהם מתורגלים מזה. ואחרי זה גם דואגים לגמול לו בלי שירו. בגלל שהוא בא באמצע הלילה לחבות את האור. דבר של... לא, ליהודי אסור את הפעולה הזאת. זאת מלאכה בשבת, תבינו. האם מותר ללטף כלב או חתול בשבת? הרבה אנשים יש לחיות מחמד. מה אתם אומרים? חס וחלילה, רחמן הליצלן, איך שאומרים. בואו תראו. אין ללטף כלב או חתול בשבת כי הם מוקצים. כאילו מתואבים, משהו מתואב כאן. שלילי בעיני אלוהים. תמאים, נכון. תמאים זה יותר, נכון. אסור. למה? ככה. כלבים בכלל נחשבים תמאים, אתם יודעים. למה אסור ללכת עם מטריה בשבת? אסור. אתה יכול להירטב לגמרי, אבל מטריה, כך מעיל גשם, למה? למה זה דומה? מה זה מזכיר לכם? אוהל. מה אתם לא רואים? אסור ללכת עם מטריה, משום איסור עשיית אוהל בשבת. לא יש שפתרת מטריה, כאילו בנית אוהל. זה דומה לאוהל קצת, אני מזכיר. אפילו אם המטריה הייתה פתוחה מערב שבת, ביום שישי פתחת אותה, עדיין אסור לך ללכת בשבת כי... בנית אוהל. או, הילד רוצה להרכיב פאזל לשבת. האם מותר לילד להרכיב פאזל? מסתבר שכן. יש כאן, יש הקלה. הילד עושה את זה במשחק, זה לא עבודה, מלאכה. אבל מה כן? מותר, אסור להשאיר אותו אגב, כי זה כבר בנייה. מותר שהילד יבנה את הפאזל, אחרי זה יפרק אותו. אלא מה? להקפיד שהילד עצמו יכניס את חתיכות הפאזל למקום. לאדם מבוגר אסור לעזור לילד להכניס את החתיכות, כי אז הוא מחלל את השבת. כאן יש בעיה מאוד קשה. תבינו, זה לא צחוק. מיכל מים, כולם יודעים מה זה. שמו מים במיכל, לא יודע מתי. ואתם, נכנסה שבת והמיכל מחמם את המים. רק בעיה אחת יש. המים נגמרו. המים נגמרו, והגוף חימום ממשיך לעבוד. מה עלול לקרות? ברור לכם, זה לא צחוק. זה מתחמם. עלול לגרום שם קצר ושריפה ממש. סכנה אמיתית. מה לעשות? האם בכזה מקרה חירום מותר לנתק את התקע מהשקע? זה מצב לא נעים, גם מסוכן. יש גם פיקוח נפש, שאל איזה פיקוח נפש. מה התשובה? אסור לנתק. אין! יערג ובל יעבור. המקסימום שיכול להיות זה תשובה של הרב, לא שלי, שהמיכה מתקלקל, יישרף, הלכו לך 100-200 שקל, אבל לא, לא, לא חיללת שבת. אין שום בעיה. אם יש גוי באזור, הוא יצא לעשות את זה בשינוי, אבל לא תמיד מוצאים גוי. יש לי מקרר LG, סמסונג, אני לא יודע איך להתאים אותו לשבת. אגב, הם כותבים את זה בכל הרצינות. יש אנשים מתייחסים לחילול שבת במלוא הרצינות. אנחנו צוחקים, באמת, הם רוצים לדעת מה לעשות. תראים שיש כאן מנורה קטנה, ויש פותחים בדלת המקרר, הנורה נדלקה, אז בעצם נדלק האור בשבת. אסור לעשות את זה. האם נוציא את הנורית הזאת כאן בפנים? אם כן, איך לעשות את זה? להחזיר אותה, להוציא אותה, מתי? אתם יודעים, זאת שאלה מסובכת. הרב לא יודע לתת תשובה. הם לא יודעים מה לתת, אז מה הוא מפנה את האישה הזאת? ממליץ להתייעץ עם מכון הטכנולוגי להלכה. מי שקצת מעניין אותו, לכו לאינטרנט. יש מקום נקרא מכון טכנולוגי להלכה. יש שם עשרות מהנדסים דתיים, מומחים, שמה שהמשימת החיים שלהם לפתור את כל הבעיות הלכתיות בשבת. אני אומר, אני פעם בדקתי את הנושא, זה לא יתואר, כמו מעלית של שבת, ובלי סוף דברים, לנסות לעקוף את האיסורים של שבת בצורה טכנולוגית. אז הנה, תפני אליהם, יגידו לך בדיוק איך לנסות להתמודד בה. הרב לא יודע לתת תשובה מדויקת. יש כל מיני שיטות. יש כאן שאלה גם מאוד עדינה. אישה שומרת שבת, האם אני מזכה גם את בעלי? היא שומרת שבת, הבעל שלו לא שומר שבת. האם בזכות זה שהיא שומרת שבת גם בעלה זוכה לברכה? מה אתם חושבים? אתם מתלבטים, מה? אתם לא יכולים את רבנים טובים. אבל בואו תראו מה התשובה. כמובן שכן, איזה שאלה? זו שאלה מיותרת. למה? האיש והאישה, הבעל, הם נשמה אחת, הם לא שתי נשמות. זה לפי התפיסת היהדות. ולכן, אין ספק שחלק של הנשמה, זה האישה, משפיע לטובה על החלק השני של בעלה. הרי הם נשמה אחת. אז חלק אחד משפיע על החלק השני. אדוני יעזור שכל חלקי הנשמה יזכו לשמור שבת כהלכתה. בכל מקום הוא מרוויח בזכות אשתו, אין בעיה, הוא שומר שבת. החברה שלי דלקת את השתן, האם היא יכולה להמשיך אנטיביוטיקה ביום כיפור? דלקת, צריך לקחת אנטיביוטיקה נגד חיידקים. כן או לא? שאלה טובה. בואו תראו מה התשובה. ללא כל חשבון, מותר לה. יפה. עכשיו, יש כאן כמה הסתייגויות. היא צריכה לבלוע ללא מים, כי אסור לשתות, היא צריכה לצום הרי, מה זה? מה זה לשתות כמה טיפות מים? שבר את הצום. ועל אם היא לא יכולה לבלוע, יש כאלה מקיים, אתם יודעים. לתרופות גדולות, היא קשה. מה היא צריכה לעשות? אם היא לא יכולה לבלוע ללא מים, תבלע עם מעט מים מרים, כדי להגיד יום הכיפורים שתסבול קצת, למה לא? ואני אומר, הם רואים את זה במלוא הרצינות, שוב. האם מותר לחטט הבא בשבת? אז בואו תראו את התשובה של הרב עובדיה יוסף, אסור. הרב עובדיה יוסף נחשב לאחד הפוסקים הגדולים בעם היהודי. כל שנה יש פוסקים חדשים בכל דור ודור. אסור. למה תשאלו אותו, אני לא, הוא כבר לא חי, אני לא יודע. יש לו הסברים שלהם לכל דבר. אני הגעתי בעיקר לשבת, יש אגב, אני לא מגזים עוד אלפי ואלפי דברים, אני כאן הגעתי על קצה המזלג. אני רוצה לתת דוגמאות נוספות יותר רחבות, מעבר לשבת. בואו נראה. זה דבר מאוד מעניין. אתם תלמדו דברים חדשים שאולי אתם לא מכירים. מישהו כותב, ידעו לי שכתוב בספר הזוהר הקדוש, במסכת גיהנום, שכלב שחור היה בגלגול הקודם שלו גבר שנאף באשתו. מי שעדיין לא קלט, אני אסביר שוב. הנה, רואים כאן את הגבר הזה, זאת האישה שלו. משום מה הוא בוגד באשתו, נואף. לפי הזוהר הקדוש, לא סתם, הנפש של האדם הזה, אחרי שהוא מת, הבוגד הזה, הנשמה שלו מגיעה לכלב השחור הזה. אז היא שואלת, אני שואלת את זה, אני לא זוכר מי שאל את זה, האם זה נכון? יש כל מיני דברים שאתם שאומרים, בואו נראה. בואו תשימו לב. האם הדבר אשמח לקבל מקור? התשובה כן. התשובה היא כן. המקור לכך הוא בספר קו הישר, אל תשאלו אותי מה זה, פרק למדל, כתוב בשם כתבי הארי ז"ל. התשובה היא כן. אדם נאב באשתו, יש לו בעיה, הוא סיים את חייו, הוא נואף. הנשמה שלו נכנסת לתוך כלב שחור. עכשיו, אני חייב להגיד כמה מילים על גלגול נשמות. תראו, שאין לנו מושג, מדי פעם דיברתי עם יהודים דתיים שהזכירו לי את המושג גלגול נשמות, כדאי לדעת זה. אני קורא באנגלית reincarnation of the soul, reincarnation. מילים אחרות, אני אסביר בקיצור, בשיא הקיצור, אני כבר אומר, יש כל מיני דעות בנושא הזה, לא חד משמעית. מי שיודע מה המקור לאמונה בגלגול נשמות, מי שיודע מה המקור, מאיפה זה התחיל, אני אראה לכם. אני אומר לכם עכשיו, היום בעולם יש מיליונים רבים, אני חושב שאני יכול להגיד מאות מיליונים, שמאמינים בגלגול נשמות. מאות מיליונים. זה לא משהו שולי. ואני אסביר. מי שרואה כאן, הכל התחיל בדתות המזרח, הנושא הזה. מזמן, מזמן, בודהיסטים, הינדים ואחרים, יש שם עוד כמה, שם מיליונים רבים. אתם רואים, הקו הזה מראה על נשמה שמתגלגלת, עוברת מאדם לאדם. תעקבו. שימו לב, הנה. אותה נשמה עוברת, מגיעה לאנשים שונים. זה, בקיצור, אני אסביר אותי פעלה. מה זאת האמונה הזאת? הנפש הנצחית, האם אנחנו מסכימים עם זה? כמובן. עכשיו, לאחר שאדם מת, הגוף שלו נקבר, והנפש שלו, הרבה מערבבים בנפש הנשמה, עוברת לגוף אחר. תינוק נולד, הוא חי את החיים שלו, יום אחד הוא מת כצפוי, ואז מה קורה? הגוף שלו מגיע לקבר כצפוי, זה לא חדש, אבל הנפש שלו, הנשמה, מגיע לגוף אחר. זה גלגול. כלומר, בתינוק החדש שנולד, יש את הנשמה שבא אליו מזה שחי לפניו. התגלגל על הקבר. עכשיו, לפי התפיסה של אלה שמאמנים, הנפש הזאת, הנשמה, יכולה לבוא המון המון גלגולים, עשרות מאות, אולי יותר, אני לא יודע כמה, וזה יכול להימשך מאות ואולי יותר שנים. אתה אומר, רק, מה קורה? עד מתי הנפש תתגלגל? המטרה מבחינתה מאוד פשוטה, לתקן את הנפש החוטאת, להגיע לשלמות ולאחדות עם אלוהים. עד שאלו אותי מה הם מתכוונים, אני לא יודע, אני לא בטוח שהם יודעים מה זה. זה הרעיון, להגיע לשלמות עם אלוהים, עד שהנפש תזקק ותהיה מתוהרת לחלוטין. אתן לך דוגמה לפי יהדות, יש בלי סוף דוגמאות. איוב היה בגלגול הקודם שלו תרח, זוכרים את תרח, אבי אברהם, אביו של אברהם, תרח היה עובד אלילים, יש כאן בעיה. הנה, אתם רואים את תרח, עובד אלילים. אז יש כאן בעיה, זה אדם שלא עבד את אלוהים. אז מה קרה? זה איוב. מה קרה לנפש של, לנשמה של תרח? לאן היא הגיעה? לאיוב. הנשמה של תרח, עובד אלים, הגיעה לאיוב, הצדיק שמופיע בספר איוב. למה? לתקן את עצמו, להזדקק ולהתנקות מעבודת אלים שלו. למרות שהפד שנים גדול, אני לא יודע כמה, לא כתוב, אבל שימו לב שכשהנשמה או הנפש של תרח מגיעה ליוב, ויוב אדם צדיק, הנשמה של תרח נעשית מטוהרת, לפי התפיסה של היהדות. עכשיו, הגילול בא לפי חטאיו של האדם. מי שחושב שהנפש האם יכולה להגיע מעבר לבני אדם למקומות אחרים, אתם יודעים אולי, בואו אני אראה לכם דברים מעניינים. אדם רשע מתגלגל אחר מותו לאבן או לצמח או לבעל חיים כעונש על חטאיו, עד שעוונו יושלם. תראו איזה דבר מעניין. אדם חי, יש לו נשמה, הנשמה שלו מגיעה לאבן, לדומם. אולי לפסנתר הזה, אני לא יודע לאן. וכביכול, אני מודה שאני לא מבין את זה, לא ירדתי לעומק הנושא הזה. כשהנשמה שם היא סובלת, מסכנה, היא לא יכולה לתפקד, בדומם, עד שאבון של האדם הרשע הזה יחופר. איך בדיוק? אני לא יודע. אגב, מה שהרב עובדיה יוסף המפורסם, הוא אמר משפט שמאוד מאוד הרגיז המון המון יהודים. הוא טען שהשואה התרחשה כדי להניש את הנשמות המגולגלות. אחרי שהוא אמר את זה, המון אנשים בארץ שקשורים מיוחד לשואה, ניצולי שואה ואחרים, הם התרגזו על המשהו לא רגיל. הוא לא חזר לו. הוא החליט שזה ככה. 6 מיליון יהודים, בגלל נשמות שנענשו, בגלל החטאים. לא בכך שלהם, של אלה שגם חיו לפניהם. עכשיו בואו נחזור אלינו, נחזור לאמת. האם לפי דבר אלוהים, יש דבר כזה גלגול נשמות, כן או לא? חשוב שנדע, כן או לא, שום דבר אחר. איזה שאלה, ברור שלא. שלא תהנה יבנות. אני קראתי כל מיני הסברים, פשוט מגוחך. זאת אמונה סתנית ושקרית. כתבתי קצר ולעניין, שלא תהנה יבנות. אין כזה דבר. אתם יודעים למה אין דבר? א', זה כתוב באיגרת אל העברים ברור, פרק ת' פסוק 27. נגזר על בני אדם פעם אחת המוות, פעם אחת, ואחריו הדין. מה זה כל הסיפורים? זה עובר לבעלי חיים, לצמחים, לאבנים. מה זה כל הדבר הזה? מאיפה אנשים המציאו את זה? חכמי המזרח? פשוט לא יתואר. למה זה חמור? מסיבה פשוטה. אדם אומר, אני עכשיו קיבלתי נשמה של אלה שהיו לפניי. אני ככה נולדתי עם החולשות והחטאים שלי. מה אני אשם? למה שאני אשתדל הרבה להתאמץ, לתקן את הנשמה? אני אחרי את החיים שלי, ואחרי זה יתעבור למישהו אחר, הוא אולי יתאמץ לתקן אותה. עוד כמה עשרות או מאות גלגולים, היא תגיע לשלמות, בסדר. הוא מסיר את האחריות מעצמו. וזה בדיוק הטעות הנוראית. כל אדם אחראי לכל מה שהוא עושה, וברגע שהוא מת, הוא כבר לא יכול לשנות כלום. והוא ייתן את הדין על כל המעשים שלו, יום אחד ביום המשפט. זאת תורה מאוד מסוכנת. ולצערי הרב, הרבה מאמינים בה. אני עכשיו חוזר ליהדות. לצערי הרב, מה שאני אומר כאן עכשיו זה משהו כללי. ביהדות ככלל, אני אומר לכם, הם מאמצים את האמונה בגלגול נשמות. זה אחד מיסודות היהדות. אני כבר אומר, מי שמכיר קצת היהדות, אני לא מוצא להתעמק בזה יותר מדי, חבל הזמן. ביהדות גם יש כל מיני גישות. מי שחושב שיש להם אחדות, הוא טועה. המון המון גישות שונות. חד משמעית. יש אשכנזים, הספרדים, בטח שמעתם, כל אחד שאומר משהו אחר, בלי סוף. אבל ככלל, רוב העם היהודי, לפי הקבלה, שמעת תורת הנסתר, הם מאמינים בגלגול נשמות. לפי הקבלה, שימו לב, מה המטרה של גלגול נשמות? להשלים את כל מניעת תרי"ג מצוות. לפי התורה, אתם יודעים, 613 מצוות תרי"ג, שמה הם טוענים? המטרה להשלים את כל המצוות האלה. הם טוענים, עד שאדם יהיה צדיק, שהוא שמר את הכל, הם טוענים שאדם רגיל לא יכול לשמור את כל תרי"ג מצוות בגלגול אחד. זה בלתי אפשרי. אוקיי, אז הוא יצטרך לשמור כמה אתם רוצים, 50, 100, זה השכב ישמור עוד ככה, אלא עד שהוא יגיע לדרגת צדיק, ואז הוא יפסיק להתגלגל. גמרנו, הגיע לשלמות האלוהית. זה מה שהתפיסה היהודית. ולכן אתם צריכים להבין שאנשים כאלה הם לא מתרגשים כשהם לא שומרים מצוות מסוימות. בסדר, מה קרה? זה שיבוא אחריי, הוא ימשיך את התהליך. פשוט לא יאומן, למרות שאלוהים מצווה, ארור, מי שלא יקים את כל דברי התורה, ארור מכולן. אבל תראו מה הם בנו כאן, מדתות המזרח אימצו ליהדות את גלגול הנשמה, עוד פשוט לא יאומן כי יסופר, וכמה רבנים אוחזים בדברים. אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות קטנות שתבינו על מה אני מדבר. שאלה, מאחר אנו עדים לגלגול נשמות אצל הגויים והשכר לעתיד בביאת המשיח, האם גם גויים יחזרו? שימו לב מה התשובה. הגויים לא יזכו לקום מתחיית המתים. אחד הדברים הנוראים בעם ישראל, שהגויים נחשבים לאנשים סוג ב', לא יאומן. הם כאילו נחותים מהעם היהודי. לא יאומן. גאווה, ביטחון עצמי, כשדבר אלוהים התנ"ך מראה ביוק את ההפך. תראו מה זה, הם לא יזכו לקום. חוץ מלמד וב צדיק, חסידי אומות העולם, שמעתם, אלה שעזרו ליהודים בשואה וזה, מעטים, למד וב צדיקים, משהו כזה. כל אחרים, לא יקום. הם עבודים לנצח, יישארו במתים. תראו דבר מעניין כאן, הנה. מה העניין של גאול נשמות לתוך המזון והשתייה? האם באמת נשמות מתגלגלות למזון? כשאני מברך, אז אני מתקן את הנשמות האלה, שאדם מברך על מזון? שימו למה התשובה. בכל מאכל, גם בכל דומם, יש ניצוץ אלוהי קדוש, המחיה את המאכל. הברכה מעלה את הניצוץ ומתקנת אותו. לפעמים יש נשמות שהן נענשות, שהן מתגלגלות בתוך פרי וכדומה, ונכלאות שם בצער גדול. כשהאדם מברך ברכה בכוונה, הוא מעלה את הנשמה, הוא משחרר אותה מכאלה, והיא זוכה לתיקון ולהתקדמות בשלבי העלייה לגן עדן. אתם קולטים את הדבר הזה? אם זאת לא עבודת אלילים, אני לא יודע מה זה עבודת אלילים, אני באמת לא יודע מה זה. שימו לב מה האמונה, מה הרב כותב לאישה הזאת. אם חלילה האדם לא ברך כראוי, צריך לברך בצורה מדויקת. הנשמה שווה להתגלגל בפרי אחר. וממשיכה לסבול עד שתתוקן. היא יכולה לקחת המון המון זמן. אגב, לוקחים את זה במלוא הרצינות. לך תוכיח שלא. אתה יודע מה שבפרי, איזה נשמה יש בו. טוב, רציתי לדעת מה היהדות אומרת על לידה שקטה. מה זה לידה שקטה? זה תינוק שמת לפני שהוא נולד. לפני שהוא נולד. לידה שקטה היא לידת עובר מת. אדוני ישמרנו. עוברים כאלה בדרך כלל נשמות צדיקים שלא צריכים לעבור שוב את המסלול בעולם הזה. כן להם הרבה מה לתקן, והם רק באים להיריון, שבמהלכו, כמה חודשים, הם מתקנים את הנדרש לתיקון וחוזים מיד לגן עדן. האם יכול לנחם את האימא שילדה את תינוק מת? יכול לנחם אותה? כמובן. היה ברחמה תינוק צדיק, אוקיי, הוא מת מסיבה, והעיקר הוא בגן עדן, מה זה משנה? איפה בכלל דבר אלה מתייחס לדברים האלה? לשמות צדיקי אלו מכירים טובה גדולה למי שיחזיק אותם, לאימא ברחמה, ממליצות אליה טוב וחסד בעולם הבא. איזה זכות הייתה לה להחזיק את הנשמה של העובר שמת. הנשמה הזאת מדברת לשבחה שלהם שתהיה מבורכת. פשוט מדהים, מדהים. האם בני התינוק שנפטר רואה אותי מלמעלה? הרבה אומרים על מי שמת, הוא רואה אותנו מלמעלה. בטח פגשתם את זה. האם אני יכולה לבקש בזכותו? עדיין לא עליתי לקבר שלו, קשה לי, עברו 3 שנים להזכרה. בוודאי את יכולה להתפלל שבזכות נשמת הילד תזכי לשפע ברכה והצלחה. ממש ככה. יש לדעת שבדרך כלל נשמות אלה הם נשמות צדיקים, זה אומר לקודם, שהיו צריכים לתיקון קל בעולם הזה, לפני כניסתם למקומם בגן עדן, ונשמת הצדיק בוודאי מכירה טובה למשפחה שאירחה אותה בזמן הזה, משפיע עליהם כל טוב. אז היא התפלל, בזכות הנשמה של התינוק, יהיה לה ברכה ושפע רב. זה דבר בכלל מעניין. הבנתי שבית הריון מלאך מלמד את התינוק את כל התורה. כל התורה. במשך 9 חודשים, מה קורה אם יש תינוקת? אני אומר לכם, יש כאן דברים שאתה הולך להתפלץ. תראו, מה התשובה של הרב? אכן, כך מובא בחז"ל, שמלמדים את הוולד תעובר. במאי אמו את כל התורה כולה. מלאך מלמד אותו. כל מה שכתוב בתורה הוא לומד כעובר בזמן ההריון. כיוון שבא להעביר בעולם, בא מלאך, נותן לו סתירה על הפה שלו, ואז העובר הזה שוכח את כל התורה שלימדו אותו. אז הוא צריך ללמוד מההתחלה. אז זה לגבי בן, מה עם בת? לא נתבהר שם אם גם בת לומדת במאי אמה את כל התורה כולה. כי לכאורה, היות והן פטורות מלימוד תורה, אין טעם לומר שהמלאך מלמד אותם את כל התורה, בשביל מה? אולם יש לדחות, שיתכן והמלאך כן מלמדן, הכוונת הנשים, את הבנות, את כל הדינים השייכים להם. זה לא ברור לגמרי. אבל אתה רואה שכל עובר, איך שהוא נולד, לפני שהוא חוטף את הסירה בפה, הוא יודע את כל התורה. בתור עובר, מלאך לימד אותו. אשמח לדעת אם, מה אוכל לעשות לעילוי נשמת הנפטר, סבתא שלי. כל חיזוק בתורה, בטח שמעתם את זה, במצוות, מעשים טובים, יועיל מאוד לעילוי נשמתה. אחד השקרים החמורים ביותר ביהדות, שאחרי שאדם מת, אפשר לעשות דברים, להתפלל, לעשות מעשים, כדי לעזור לו לעלות למדרגה רוחנית גבוהה יותר. שקר מוחלט. אבל הם מאמינים בזה. מה קורה לנשמה לאחר הפטירה? האם ישר עולה לגן עדן לאחר חלה? הנשמה עולה למרומים לתת דין וחשבון על כל המעשים שלה. המעשה הטובים הם אם לא. מי שכל המעשים שלו טובים וחזר בתשובה על כל המעשים הפחות טובים, זוכה מיד להיכנס לגן עדן. המקום הצפון לצדיקים ליהנות מזיו השכמה לקבל את השכר. הלאה. גן עדן. האפשרות השנייה, מי שחלילה לא זכה לכך ומעשיו לא יהיו בשלמות בעולם הזה, צריך להזדחך, כלומר להתאר 12 חודשים בגהנום. זה מזכיר לכם משהו, אתם יודעים אולי? מי עוד מאמין בזה? הקתולים. אמונה של הקתולים. כדי לתקן את נפשו שנה שלמה בגהנום, 12 חודשים, ונשמתו לתקן את נפשו שתהיה נקי, ואז הוא יוכל להיכנס לו לגן עדן לקבל את השכר. לפי מה שאנחנו יודעים בדבר אלוהים, האם לאחר המוות יש מישהו שמגיע לגיהנום? אין כזה דבר. רק לשאול, לא לגיהנום. גיהנום זה בקץ הימים, משפט הכיסא הלבן. מה פתאום? ממציאים כאן דברים שאין להם שום בסיס בדבר אלוהים. טוב, אני מתלבט כמה כוח יהיה לכם עוד להמשיך עוד כמה דקות. כתבתם בתשובה על קודם שאלמנה חוזרת לבעלה הראשון. מה קורה בתחיית המתים עם אלמן שנישא שנית? שאלות כאן מעניינות. לגבי אלמן שהתחתן שוב, כנראה שהוא חוזר לאשתו הראשונה, הם לא בטוחים. שאלה שנייה, אם אישה הייתה נשואה שנים רבות עם ילדים והתגרשה מבעלה, ואחרי זה התחתנה עם מישהו לתקופה קצרה, לאן הנשמה שלה תחזור? לראשון או לשני? מי שהתגרשה פעמיים לא תחזור לאף אחד מהבעלים האלה בתחיית המתים. אין לה, לא אין לה בעל אחרי תחיית המתים. אחרי תחיית המתים מה יקרה? זו אחת השאלות לגבי העתיד, שאני אומר לכם, ביהדות יש בלבול מוחלט. ואני אתן רק כמה דוגמאות. לנו תודה לאשת הדר והברית חדשה, ובאופן כללי התמונה הכלי די ברורה. ברור שפרטים שאנחנו לא יודעים, אבל התמונה הכלי די ברורה, אני חושב. מה עם אלה שיקומו לתחייה? מה אומר? א' הוא אומר, נחכה ונראה. אז זו תשובה טובה. בואו נחכה ונראה. אין ספק שיהיה מעניין, גם זה נכון. יכתוב בכל זאת שמבואר בספרים דברי חז"ל, שמתים יקומו לבושים ויחזרו לחיות חיים רגילים לכל דבר, יוכלו אשתו וכך. בניגוד למוחלט למה שאנחנו מאמינים מדבר אלוהים. לחלוטין, על גוף חדש, ארץ חדשה, שמיים חדשים, משהו אחר לגמרי, לגמרי. בכלל לא הכיוון. כמה זמן אחרי ביאת המשיח, תפיית המתים, אני ברשותכם, אני אעבור הלאה, אני רוצה להעלות אתכם יותר מדי. גם את זה אני אעבור הלאה. טוב, הם רק אומרים כאן לגבי ביאת המשיח, האמת היא שאנחנו לא יודעים יותר מדי דברים איך זה יקרה. הם מודים, לא יודעים. כל הדברים האלה, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שדברים סתומים אצל הנביאים, החכמים, אין להם קבלה בדברים האלה, ויש מחלוקות, לחכות ולהאמין. הם לא יודעים. האמת היא שבלי הברית החדשה לא ניתן לאדם. בתנ״ך יש מעט מאוד מידע על הקץ, על התקומה והכי... מעט מאוד. בברית החדשה הרבה יותר. הם לא יודעים. אז כל אחד עם הדמיון שלו אומר דברים. טוב, זה בכלל מענה. בכתי המתים, משיח בן דוד ימלוך, למה לא? האם לא הייתה נכון שמשה רבנו יהיה מלך? תראו תשובה. מבואר, לא סתם, בזור הקדוש והמקובלים. משה הוא הגואל, משה רבנו. ונשמת דוד ונשמת משה הם אחד. אותה נשמה. הוא משיח, הוא דוד מלך ישראל ומשה רבנו. מאיפה לא מציעים את זה? הוא משיח בן דוד. אז הם אומרים זה משה רבנו, זה אותו אחד. טוב, שאלה מעניינת, האם מותר לקרוא בברית חדשה? מה אתם אומרים? ליהודי דתי מותר לקרוא בברית חדשה? אין לי חלילה אירועי כפירה, אומר את זה יהודי דתי. אני מאמין בלב שלהם בתורתנו הקדושה, אני מסכן לדעת מה כתוב שם. אסור, נקודה. יש דברים שהם אחד משמעים, אין התלבטות לגביהם. האם יהודי יכול להמיר את דתו? האם אנחנו, היהודים ממשיכים, מפסיקים להיות יהודים כשאנחנו מאמינים בישוע, כן או לא? לא. אנחנו ממשיכים להישאר יהודים. שלא תהיה נהבנות. זה בדוק. אלא מה? מוסיפים לנו את התואר יהודי מומר. אתה עדיין יהודי אבל מומר. כי אתה מאמין בישוע. אבל נשארת יהודי. אדם יהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי. רוצה או לא רוצה, לא תלוי בו. טוב. כאן יש גם דברים, האמת שזה דברים מדהימים. אבל לפני שעם ישראל קיבל את התורה במעמד הר סיני, מה האבות שלנו למדו? מה הם ידעו? מה הוא אומר? הם השיגו את כל מצוות התורה שיש לנו היום ברוח הקודש. כלומר, לפני מתן תורה, רוח הקודש, רוח אלוהים, לימד אותם את כל התורה. מישהו מכיר רמז לדבר הזה בתורה? טוב. אדם נוצר מהאדמה שחטאה. לכן קיים בנו חטא. חטא זה נושא בעייתי, למה? טוב, התשובה. יש לנו נטייה לחטוא מאחר ושורשינו, הוא מהעפר שחטא לפני שנוצרנו. האם לפני שנברנו האדמה חטאה? מה זה אדמה? יש לה בכלל יכולת לחטוא? זה פשוט דברים לא יומנו, תבינו, לא יומנו. טוב, אני עכשיו בכל זאת ידייל קצת, כי תדמנו הרבה. עזבו, פשוט מדכא לקרוא את זה. אני אדלג הלאה, אני אבוא לדבר. ציצית, לפי ההלכה כמובן, מצווה ציצית שקולה כנגד כל מיני. אדם ששם ציצית, גמרנו, הוא לא יכול לשמור שום דבר אחר. שקולה כנגד כל מצוות התורה. אני אגיד כמה מילים על התפילין, היום ייקח לי עוד כמה דקות, על התפילין. היא גם אחת המצוות שנאמר עליה, היא שקולה כנגד כל מצוות התורה, לכן הרבה יהודים נוהגים בבוקר להניח תפילין. מאוד מאוד חשוב עבורם. ואם אתם רואים כאן למעלה, הנחת איך קושרים ואיך קורחים, אשכנז, מזרח, חבד, יש דרכים שונות איך להניח תפילין. כל אחד לפי הקבוצה שהוא שייך אליה. אין כאן אמת מוחלטת. שאלה, מאיפה אתה בא? אז איך בדיוק להניח תפילין? אתם יודעים, כתוב בדברים, ושמתם את דבריי אליה לבבכם, על נפשיכם, כשרתם לאות על ידיכם וכך הלאה. אני אראה לכם סרטון קטן, יכול להיות נחמד, איך יהודי אמור להניח תפילין?